אמרתי לכם. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט על המכולת, פרק בונוס, זה לא יהיה פרק במוספר. שאולי היה אמור להיות איתי היום, אבל הוא לא יהיה. לצערנו הייתה תקלה מצערת, אז הוא לא יוכל לקחת חלק בהקלטות היום, ובכל זאת רצינו לעשות משהו על פול גיר, אני אחשוב שבוע לא יהיה, הפודקאסט יצא ככה להפלקה של שבוע, בגלל שאני מעבר לים. אז כן רצינו לעשות משהו על פול גיר, מצד שני, שאולי לא נמצא, אז אמרנו שנעשה ככה הפרק שבו אני עושה סולו, כבר שעה 20 דקות, ככה לסכם את פול גיר, כי כן צריך לדבר על זה. אם נרצה נרחיב עוד שבועיים, אבל זה כבר יהיה פחות רלוונטי, וכן רצינו להקות על המתכת עוד שהיא חמה. אנחנו גם בספוטיפיי עכשיו, חלקכם כבר הזינו בספוטיפיי, חלקכם עוד לא, מוזמנים להצטרף אלינו גם שם, וגם בפודבין. לא מתקילים אותך שאני חס את ספוטיפיי אגב, הייתי צריך לחפש ולמצוא בעצמי ששמו אותי, אבל זה בסדר, סוף סוף. אז נתחיל, פול גיר היה אירוע מצוין, זה ככה הכל במשפט אחד. הדעות כלפיו די חלוקות באינטרנט, במיוחד בגלל הקרב האחרון, אנחנו נדבר על זה עכשיו. אבל קודם כל נדבר על הקרבות הראשונים. סנטנה ואורטיז ניצחו את היאנג בקס, בקרב שבעצם על כבוד ותארת הטקטים הטוב ביותר ב-AEW, כאילו האלוף לא משנה בכלל. היה קרב בסדר, יאנג בקס נותנים עבודה, סנטנה ואורטיז הראו שהם יודעים גם להתאבק. ניק בעט בטרנבקל במהלך הקרב, ואז מחר את זה לאורך כל הקרב ממש טוב. הרבה פעמים מתאפקים, מה שהם עושים זה שהם פשוט נפצעים באיזשהו חלק או איבר בגוף במהלך הקרב, ואז מתעלמים מזה לגמרי במהלך שער הקרב, שזה מאוד מאוד מעצבן, כי מן הסתם אם נפצעת אז צריך להיות פצוע. וניק בעט בעמוד בצורה מאוד מאוד חזקה, והוא מחר את זה שכואב לו לאורך כל הקרב, וזה משהו שהוא ככה ראוי לציון, אז כל הכבוד ניק. זה בא לידי ביטוי באופן המרכזי יותר, כשהוא ניסה לקפוץ מהחבל ברגע המכריע ולא הצליח, הוא נפל. היה גם את העניין עם המסטיק, שניק או אחיו, אני לא זוכר מי זה היה מביניהם האמת, ירק על סנטנה מסטיק. סנטנה הרים אותו מהזירה והתחיל ללעוס אותו, זה פשוט מטורף מבחינת להציג כמה הוא משוגע. אז כן, סנטנה ואורטיז ניצחו את הקרב הזה, מה שגם סימן לנו את הבאות, כמו ששאולי אמר בפרק 5, שאם סטייבל מנצח קרב הראשון שלו, אז הוא נצח גם את שאר הקרבות, בינתיים התיאוריה שלו עומדת על טילה. משהו עוד שצריך לציין בקרב הזה, ריקי מרוקנרול אקספרס, עשה פייל דרייבר מטורף, ואז גם סויסייד דרייב, והבן אדם בן 63, זה לא נורמלי, אני זוכר, הסתכלתי על זה, והייתי בשוק. כן, ריקי זה אחד הצדדים בטקטים רוקנרול אקספרס, הם אלופי ה-NWA עכשיו, אלופי הזוגות ב-NWA, הם באו לבקר, הם כזה בצד של היאנג בקס, באמת פייל דרייבר מדהים, וסויסייד דייב, לא האמנתי, הבן אדם בן 63, פשוט היה מדהים, הוא היה נראה בן 20. אוקיי, אדם פייג' כנראה ההפתעה הראשונה בערב, מנצח את פאק, בקרב טוב, פאק מפסיד נקי. מעבר זה שהיה קרב טוב, אין יותר מדי מה לדבר עליו. זה בגדול פייג' נגד פאק. היה את שון ספירס נגד ג'וי ג'נלה. אני חושב שזה היה קרב בין היותר חלשים הערב, לצערי הרב. עם זאת, היה את הקטע המעניין שהוא קשר, שספירס קשר את השער של ג'נלה לחוט, בטרנבקל. זה היה מאוד יצירתי, זה היה מאוד מגניב, אבל כאירוע כללי, זה בהחלט היה, זו הייתה החוליה החלשה הקרב הזה, וזה מבאס, כי מדובר פה בשני פרפורמרים טובים, שיכלו לתת קרב יותר טוב. מצד שני, גם אי אפשר להשאים אותו יותר מדי, כי שאר הקרבות היו מצוינים. חוץ מהקרב הבא שאני מדבר עליו, שזה קרב הזוגות, אני כל הזמן אומר שאני לא אוהב טקטימס, מי שמאזין או האזין לאחד מהפרקים יודע את זה, ואני גם אומר שב-AEW עושים את זה טוב. לצערי הרב, הקרב זוגות של SEW נגד לוצ'ה בראדרס, נגד פרייבט פארטי, לא היה טוב. הוא היה מאוד מאוד... חיכיתי שהוא ייגמר. בגדול חיכיתי שהוא ייגמר, וזה היה מאוד מבאס. כן, SEW שומרים על אליפות שלהם, כמו שאמרתי. שאולי. כן. ממשיך הלאה. קרב תלמידה מול מורה, אליפות אנשים, אמי סקורה, השדרנים אמרו שזה הקרב ה-268 שלהם. 268, זה מספר עצום של קרבות, וזה הגיוני, כי הייתה מורה שלה בדוג'ו ובכל העניינים ביפן, שבהם, בכל המועדונים שבהם היא למדה, וזה נחמד לראות. כן ראו שנתרגשו קצת, שזה קרב הראשון שלהם, שהוא בכזה סדר גודל, מאכזב שהייתה טיפה פחות מדי בנייה, לדעתי הבנייה היחידה המשמעותית שהייתה לקרב הזה, הייתה הפרומו לפני, שגם קני אומגה בא ומדבר על על החשיבות של המורה, על התלמידה, ואיך הקרב הזה הולך להיראות, והיה קרב טוב, קרב אנשים הכי טוב בהיסטוריה הקצרה של AEW בטלוויזיה, ובכלל קרב אנשים טוב, וקרב טוב כשלעצמו, משום מה, היה שם תמה חוזרת של קווין, עם אמי סאקורה שעשתה את ה-We Will Rock You, וזה היה נחמד, הקליימקס היה ממש טוב בקרב הזה, זאת אומרת, הדקת סיום הייתה מצוינת, בכלל ריו ממש טובה, נתנה פייט מצוין, היא מאוד מאוד גמישה, הגשר שהיא עשתה בדקות הראשונות לצאת מהפין היה מגניב, ככה אהבתי את זה, וזה בגדול החלק שפחות עניין אנשים, עם כל הכבוד באירוע, ועכשיו אנחנו עושים לשני הקרבות המרכזיים, שוואו, פשוט וואו. אז ג'ריקו וקודי היה הקרב הראשון. סמרמורת מטורפת. זאת אומרת, זה כן הקרב הגדול הראשון בהיסטוריה של AEW, אבל הרגיש פה שיש את הפן של המעבר, שקודי באמת יכול לאבד את האליפות שלו. עכשיו, בתחילת הפרק אמרתי, לא את האליפות שלו, את הזכות שלו להיאבק על אליפות. ובתחילת הפרק אמרתי, שאמרתי לכם, וצדקתי, ג'ריקו ניצח את הקרב, וקודי לא יוכל יותר, אי פעם, להיאבק על אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה באמת יחזיק, אי אפשר לדעת, בדרך כלל אנחנו יודעים שמשפטים כאלה זה כמו הבטחות של פוליטיקאים בישראל, ולכן אנחנו לא יודעים אם זה באמת יעמוד, אבל הסטורי ליין שהולך להתפתח מפה והלאה, עתיד להיות מצוין. בוא נדבר רגע על הקרב, בכניסות בעצם כבר נכנסה האווירה, הקהל פתאום התעורר, אין אף אחד שיידיש למה שקורה בזירה, ברמפה, בכניסה, הקהל שר Happy Birthday לג'ריקו, ג'ריקו עושה להם זין, ואז זה הופך ל-Fuck Your Birthday, יכול להיות ששמעתי לא נכון, אבל לא יודעתי, זה מה ששמעתי, זה היה מדהים. ג'ריקו פשוט מומחה, אמרנו את זה גם בפרק, באחד הפרקים, זה פרק 3, ג'ריקו מומחה בלחטוף היט, הוא פשוט טוב בזה, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע איך לגרום לקהל לסנוע אותו, ויודע גם לגרום לאלה שאוהבים אותו, להתנהג כאילו הם שונאים אותו, כדי לכבד את העבודה המצוינת שעושה כהיל, לדעתי הוא ההיל הכי טוב שיש שם ברסלינג, וזה בלי קשר לזה שאנחנו מאוהבים פה בפודקאסט, אני חושב שהוא מצוין פשוט. הספוט הראשון המרכזי, אחרי 5 דקות בערך שהם ככה דשדשו מחוץ לזירה, בתוך הזירה בנו מתח, זה שקודי נכנס פייס פרסט לתוך הרמפה. זאת אומרת, עם הפרצוף לתוך הרמפה שמובילה לזירה, משום מה הייתה רמפה מוקבעת, יכול להיות שזה בגביל הקטע הזה, יכול להיות שלא, לא יודע, יכול להיות שזה עניין לוגיסטי. בכל מקרה, אף לתוך הרמפה עם הראש, נפילה מכוערת ביותר, אחרי זה הראו אותה בהילוך חוזר, כי בהילוך הראשוני ג'ריקו הסתיר. אז זה הספוט הראשון המרכזי, זאת אומרת, קודי התחיל לדמם, פתח את הראש בצורה די ניכרת, נכנס לו קצת דם לעין גם, היו כמה דקות ככה של דימום, השופט הדוקטור הצליח לעצור את הקרב, הצליח לעצור את הדימום חלילה את הקרב, את הקרב הם לא הסכימו לעצור, וזה היה מדהים. שם הקרב היה pretty much בידיים של ג'ריקו עם הבלחות של קודי וגם של אמא של קודי שנתנה סטירה לג'ריקו. אייגר נתן בוקס לקודי, הורחק, השופטת ראתה את זה. אני מניח שיש כמה שאלות עצמם למה זה לא דיקי, הוא היה את זה, היה את זה שג'ריקו הרביץ לו עם החגורת משקל שלו, למה זה לא דיקי? כי אני מניח שמבחינת קודי דיקי זה הפסד ככה או ככה, כי הוא יפסיד, והוא לא יוכל להילחם יותר על אליפות. אז השופטת בצד של שיקול דעת, החליטה שאם היא פוסלת פה על דיקיו, היא נותנת יתרון לצד שעשה את העבירה, ולכן היא כמובן ויתרה על הדיקיו, שזה נכון. מצד שני, הייתה צריכה להיות יותר חדה על העצירות של המיסקונדקט, זאת אומרת, של העבירות שנעשו, בקייפב ולא בקייפב, כי זה לא נראה טוב בסופו של דבר. כן, שתהיה שליטה מסוימת של השופטים במה שקורה בזירה. טוב, אז אייגר הורחק אחרי שנתן בוקס לקודי, תקף את MJF, ג'ריקו בזמן הזה תוקף את קודי עם חגורת האליפות לראש, לראש המדמם של קודי רודס, וזהו. ואז מה שקרה אחר מכן זה ביוניק אלבו של דסטי שקודי ביצע לג'ריקו, ואז ג'ריקו גם הביא משהו מהארסנל הווינטג' שלו עם קוד ברייקר שהיה כיף לראות, שככה קצת הוא ניסה להתנער ממנו, כנראה שהוא יבוא באירועים מיוחדים. אז השופטת דחפה את ג'ריקו לרולאפ, פה הייתי בטוח שקודי ינצח, אבל זה לא קרה. מה שקרה בפועל זה שג'ריקו עשה לקודי ליון טיימר, ובזמן שעשה לו את הליון טיימר הוא גם דרך לו על הראש ובעט לו בראש, שזה היה מאוד מאוד ברוטלי, מטורף, פשוט מטורף. ו-MJF שבא ככה ברינגסייד של קודי זרק מגבת לבנה. עכשיו אני מניח שאם אתם שומעים את הפודקאסט הזה אתם יודעים מה זה אומר, אבל מגבת לבנה בעולם האגרוף, זה הגיע מעולם האגרוף, זה אומר שהמאמן או האיש אמון של המתאגרף יכול לזרוק מגבת לבנה כדי לעצור את הקרב ולתת ניצחון ליריב. זה כמו קנייה של צד שלישי. אז כן, אז MJF זרק מגבת לבנה כי קודי הפסיק להגיב במהלך הליון טיימר, ג'ריקו מנצח, שומר על אליפות, קודי לא יוכל יותר לאתגר. זה היה קרב מטורף פשוט, זה מתח לא נורמלי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאם קודי מפסיד הוא לא יסכה באליפות, ולמרות שאמרתי שג'ריקו ייקח, אמרתי לעצמי שאין מצב שמבטרים פה על אופציה לתת לקודי אופציות לאליפות וריינים של אליפות בכלל. זה לא יקרה, כנראה שזה לא יקרה. שוב, אנחנו לא יודעים אם המילה הזאת תעמוד, אנחנו לא יודעים עכשיו יגידו שבגלל שזה MJF, קודי לא באמת הפסיד, אני לא יודע. אני לא יודע, אבל יהיה מעניין לראות. הקרב עצמו היה מצוין, לדעתי בקלות, בקלות, קרב של 4.5 כוכבים. ג'ריקו נתן שואו, קודי נתן שואו, הקהל היה בפנים, ופשוט הייתה אווירה מחשמלת, גם כשרואים את זה דרך הטלוויזיה, זה מדהים. ובאמת קנאתי בכל אחד שישב שם בקהל. בסוף הקרב, MJF על באמצע הזירה, בעצם על הברכיים, מתחנן שקודי ימחול לו. קודי, אחרי כמה דקות, אומר לו לקום, והכל בסדר, חצי כוח כזה, עדיין עצבני. MJF עושה low blow לקודי, נותן לו בעצם ביתה לביצים. MJF יוצא. וזה בגדול הסטורי ליין הבא, הגדול בחברה לדעתי. MJF, החבר הכי טוב של קודי, החבר הנאמן שלו, התלמיד הרוחני שלו, whatever. איך שלא תרצו לקרוא לזה, עשה הילטרן. עכשיו, תראו, החברות הזאת כביכול נמשכת יותר מ5-6 שבועות שהתוכנית באוויר, אבל מבחינת האוהד הקאז'ואל, או אני, שצפה בפרקים רק מרגע שזה הגיע לטלוויזיה, זה לא הילטרן הכי משמעותי בעולם. כן, הוא מנע מקודי אליפות, לעד, כנראה. מצד שני, אם היו נותנים, אם היו בונים את זה עוד טיפה, זה היה ברמת שון מייקלס וטריפל אייד, או כל חברות אחרת שהתפרקה אחרי שנים. ויכל להיות פה פיוד מטורף, וכנראה שזה לא יקרה. זאת אומרת, הפיוד יהיה, והוא יהיה מטורף, אבל זה לא יהיה באותה עוצמה, כי אנחנו לא באמת ראינו שהם חברים טובים, יותר מדי, אנחנו יודעים את זה כי אמרו לנו. אבל אם לא מפמפמים לנו את זה בראש, למשך 6 שבועות, לא היינו יודעים את זה באמת, וחבל. בכל מקרה, זה כן משהו שמעניין אותי מאוד לראות, אני שמח שנוצר מפה סטורי ליין מאוד מעניין נוסף. השאלה הנוספת היא, מי אתגר את האליפות? זה הנקודה שבה אני שואל את שאולי, אבל שאולי לא פה, אז שאולי, fuck you. אז אנחנו נמשיך הלאה. טוב, MJF יוצא מהזירה, שפכו עליו מים או בירה, אני רוצה להאמין שזה היה בירה בשביל האפקט של ההפקות. זה היה שוט מטורף, הוא פשוט עמד ובדיוק מלא 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 שתייה וזבל נזרק עליו. אני לא יודע אם הקהל שזרק אותו, האיש בקהל שעשה את זה, היה שיקור או שטול או לא יודע מה, אבל כן הציעו אותו שם אחר כך מהזירה, יש תמונות שהוציאו אותו מהזירה, אז מעניין, אני לא יודע, אבל זה היה שוט מצוין, שהשתמשו בו עוד בהרבה הרבה הרבה מונטאז'ים בהמשך, תהיו בטוחים בזה שאנחנו נראה אותו עוד המון, וזה באמת היה מצוין. אוקיי, הקרב האחרון, המיין איבנט המרכזי, באמת של הערב, היה ה-Lights Out Match בין מוקסלי לאומגה. מה זה Lights Out? ברגע שעוד קווים, ל-AEW אין שום אחריות על מה שקורה בקרב הזה, וזה היה מטורף פשוט. תראו עוד פעם, אני רוצה להגיד עוד איזושהי הערת צד. קרבות הארדקור הם קשים. זאת אומרת, הם לא נועדו לכל אחד. הם לא הקרבות שכל אחד יכול לראות, ולי אישית היה מאוד קשה לראות את זה. ואני אסביר, אני אסביר גם למה, אבל אני מבין את זה אם אנשים לא אהבו את הקרב הזה. מצד שני, אי אפשר לקחת את זה מהם, מיומגה ומוקסלי, שהקרב היה, וואו, הוא פשוט היה מטורף. אני לא חושב שהוא היה מטורף בגלל שהיה שם נשקים ודברים לא נורמליים שהם עשו אחד לשני, אבל אני חושב שהם מטורף כי הם ידעו לעשות את זה בצורה כל כך טובה, שאני לא יודע אם עוד שני מתפקים מסוגלים היום בחברות הגדולות, לעשות את זה ברמה שהם עשו את זה. הרבה אנשים משווים אותו לקרב של מיק פולי ואורטון מ-2004, ואומרים שזה קרב פחות טוב, ואני אומר, אוקיי, אז זה ניצחון. לדעתי להשוות קרב בהפקות של היום, במודעות של היום, לקרב ארטקור מ-2004, זה ניצחון ענק לקרב של היום, וזה באמת היה ניכר שהם שמו הכל על הזירה, השאירו את הלב שלהם על הזירה, והקהל עף על זה והיה מטורף, למרות שהיה מאוד מאוד קשה לראות, היה טירוף שם בגדול. מה הנקודות שאני הכי ככה אהבתי, זה דבר שונה, מעורבות של הקהל בקרב, שככה, כשהם נכנסו לזירה, אני חייב להפסיק להגיד ככה, ואין גם את שאולי שיציק לי עכשיו, לא משנה. כשנכנסים לקהל, הקהל נתן לאומגה פחיות שונות ומשונות להתיח במוקסלי, מוקסלי עם החוט טייל על העלה, עשה דברים חולים במוח, באמת, הוא גירד לו את היד עם זה, הוא דרך עליו עם זה, הוא עשה דברים שאני לא יודע אם משלמים להם מספיק כדי לעשות, באמת שאני לא יודע. כל הגב של אומגה היה דם, וזה הגיוני, כי בסופו של דבר הקו בו עם עלה של חוט טייל. זה פשוט היה מטורף, היה צ'נטים למוקסלי של you sick fuck, מטורף פשוט, אין לי אין דרך אחרת לתאר את הדברים שקרו שם, וזה רק היה התחלה. המטטה עם החוט טייל של אומגה היה מטורף לא פחות. המכה הראשונה שראינו במטטה זה אי פעם בטלוויזיה, זו מכה לראש שאומגה, שמוקסלי היה בחבלים, שזה מטורף, פשוט מטורף עוד פעם, חוט טייל לראש, זה כל כך מסוכן מעבר לרסלינג, ולא משנה כמה הם הגענו על זה, וכמה הם עשו את זה פחות מסוכן. עכשיו, למה זה כל כך מטורף? כי בסופו של דבר, רסלינג זה כמו עולם הקסמים, לצורך העניין. הכל זה אשליה שמתוכננת לאורך זמן. מה זה אומר? לאט לאט הם גרמו לנו להאמין שכל הוויזרים בזירה הם אמיתיים והם כואבים, אם זה החוטי טייל שגרמו להם לדמם, ואם זה לא יודע מה, המלכודות עכברים והמון המון דברים שתנו לנו להרגיש שוואלה הולך להיות פה טירוף. ואז אחד ההיילייטס בקרב זה שהייתה את המיטה הענקית של החוטי טייל, ששניהם נפלו עליה, ופה כולם היו בשוק, היו על הרגליים, גם אני בבית, פשוט על הרגליים שאני רואה את הדבר הזה, וזה כל האפקט. אני מניח שהבאמפ והנפילה על הדבר הזה הייתה הנפילה הכי פחות כואבת, ודבר הכי פחות כואב שיהיה להם, אולי בקריירה, כי בסופו של דבר זה היה חוטים רגילים, אלו היו חוטים רגילים, ראו את זה גם שהם לא דיממו מזה בכלל, ולא זה, ברוך השם, תודה רבה. אבל האשליה, עצם האשליה, עצם זה שבאותו זמן בקרב אמרתי, הולי שיט, מה קורה כאן, הם לא הולכים לצאת מזה בחיים, זה כל הניצחון. כי אנחנו יודעים אנחנו כל הזמן גם צוחקים על זה פה, שהם מדברים ברצינות או מכות בכאילו, אבל הם גרמו לי ברצינות להאמין שהמכות הן לא בכאילו. הם שברו את הפורמט, הם עשו את זה מדהים. זה פשוט היה, זה היה צעד אחד קדימה. אני מבין אנשים שהיה קשה להם, כי האשליה באמת שנוצרה שם הייתה מאוד מאוד חזקה. אני הייתי בטוח שאחד מהם הולך לצאת משם לפחות עם חודשיים, שלוש, ארבע פציעה, שלא לדבר על קיצור קריירה משמעותי, אבל זה לא קרה, תודה רבה. ההיילייט הבא שאני חושב עליו, הוא לא בסדר כרונולוגי, אבל זה שמוקסלי ככה נתלם שרשרת ברזל מהחבלים, מאוד מסוכן, אני לא יודע שוב אם היו מסכימים לעשות דבר כזה ב-WWE אי פעם, ובכלל, הם לא משלמים עליהם מספיק לדעתי בשביל דברים כאלה, וזה פשוט הטירוף של מוקסלי, הוא מת על הדברים האלה, הוא חי בשביל זה, ורואים את זה. דבר הבא היה הזכוכית. וואו, האלמנט של הזכוכית לא ציפיתי לו. אומגה, המשוגע שהוא, הביא את הזכוכיות מהשבר, שולחן, שנשבר עם ה-DDT ב- בפרק הראשון, בפרק הראשון של AEW, מוקסלי שבר שולחן זכוכית עם אומגה. אומגה אסף את השברים האלה, הביא אותם בסקית לזירה. בחלק הראשון הוא לקח פשוט שבר זכוכית, ואני לא אמנתי שזה מה שאני הולך לראות, הוא חתך לו בין האצבעות. עכשיו, בין האצבעות, כל אחד שהתעסק עם דפים בחייו בערך, יודע שזה המקום הכי כואב בעולם, ורק לראות את זה, אני לא, אני מניח שזה לא באמת קרה, אבל רק לראות את זה, זה היה כמו לראות פרק אלים אקסטרים של ג'קס, זה היה לא נורמלי. אחרי זה הוא גם דרך על כל הזכוכיות, פיזר אותן בכל הזירה, והיו כמה וכמה רגעים שפשוט זכלו דרך זכוכית שבורה, אם זה שמוקסלי ניסה לצאת מהשארפשוטר, זה היה לא נורמלי, DDT זה על רצפה שבורה, במפים על זכוכית שבורה, אלוהים ישמור, זה היה לא נורמלי. אני קיוויתי, שוב, אני באמת קיוויתי שאף אחד מהם לא ייפגע, אני חושב שהיו חלקי זכוכית אצל אמברוס וואו, אצל מוקסלי בגב, לאורך כל החלק שהיה לאחר מכן, זה היה מטורף, כשהם חזרו לזירה בפעם האחרונה, אמברוס עשה משהו שאני אישית לא ראיתי, יכול להיות שזה קרה, אני מאמין שזה קרה, אני לא זוכר כרגע, הוא פשוט פירק את הזירה לגמרי, הוציא את הקנבס, השאיר רק את העצים, נתן שם שני פינישרים לאומגה, ושם בעצם נגמר הקרב. בסופו של הקרב, אמברוס יצא החוצה, עשה אצבע שלישית ככה למצלמה, ושאל, מה זה, 4 כוכבים? 5 כוכבים? לא משנה, לא רלוונטי. אז כן, הוא ככה צוחק על מה שאני עושה עכשיו, ובזה נסכם את פול גיר. שורה תחתונה, הקרב זוגות, הקרב של ספירס היה פחות טוב, הקרב נשים היה טוב פלוס, הקרב של אומגה ופאק היה טוב. אם אני צריך לתת ציון לאירוע של 1-5, הציון שניתן הוא כנראה 4, בגלל הקרבות הפחות טובים, אבל הקרבות הטובים היו מצוינים, וזה משהו שאי אפשר לקחת מהם. זהו, זה היה פרק בונוס שלנו. יצא קצת טיפה יותר ארוך מה שתכננתי, אבל לא נורא. אנחנו נחזור עוד שבוע וחצי או שבועיים, כשאני אחזור לגבולות הארץ, ועד אז, תעשו פולו בספוטיפיי, תעשו פולו בפודבין, בסאונד קלאוד, איפה שאתם רוצים להיות מותקנים על כל פרק שיוצא, מוזמנים להגיב, אנחנו עדיין מחפשים שם עברי, לסרווייבר סיריס. טוב, אז אלו היינו אנחנו, אני והכלב שיושב פה מתחת לשולחן באולפן. אל תשכחו מאיתנו, אנחנו נחזור עוד שבוע וחצי, שבועיים, כמו שאמרתי. תודה רבה לפרפר פלנט על המוזיקה, תודה רבה לשאולי, שלא אוכל להגיע, ונתן לי לדבר לבד לעצמי 25 דקות. ניפגש עוד שבועיים. יאללה ביי.